מניו יורק ועד הוליווד. הקהילה היהודית היא חלק בלתי נפרד מאמריקה וגם מישראל. אוכל יהודי אמריקאי, תרבות, קולנוע ואפילו שידך. פודקאסט הדודים מאמריקה, בהגשת שירה רודרמן. עכשיו באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
יש בן אדם אחד שאתה פונה אליו שאתה באמת רוצה לדעת דברים?
בהחלט כן.
שאתה מסתכל ואתה נכון. אומר, רגע, רגע, בוא נראה מה הוא אומר על זה.
למזלנו הוא אומר לך כן כשאתה מבקש, הוא יסביר לך דברים.
אין לו ברירה.
שמחים
אין
להגיד, לו ברירה. בוקר טוב לרון בן ישי, עיתונאי, פרשן וכתב צבאי. מה העניינים?
בוקר טוב, העניינים לעת אתה בסדר.
כן, אתה אומר לעת אתה, אבל כמה להילחץ?
כולם מצד אחד מרגיעים אותנו, מצד שני, אנחנו רואים כל הזמן, הטילים בדרך, הזה בדרך, וואי, איזה תגובה תהיה.
טרור פסיכולוגי.
מסונכרן מכל הכיוונים.
תראו, מה שאומרים בפומבי, אנשים שדרך אגב, תפקידם להגיד את זה, גם בצד השני, דרך אגב, הוא חשוב, אבל חשוב מאוד להבין גם מה האינטרסים ומה המניעים שעומדים מאחורי כל מה שנאמר וכל מה, ובעיקר כל מה שנעשה. וכשאתה מביט על התמונה, אז ברור לגמרי שאנחנו במצב מלחמה ושהחטופים עוד שם, ושזה מתיק לכל אחד מאיתנו. אבל גם על האיראנים וגם על השלוחים שלהם פועלים אילוצים שמעכבים אותם ושיגרמו, שמרסנים אותם, או שירסנו את הפעולה.
מי הם הגורמים המאזנים האלה שמאזנים את איראן?
המרסנים. הגורמים המרסנים בקיצור, והאחד הוא שאיראן היא מדינה חלשה ומאוד פגיעה. עד כמה שזה ייראה מוזר שאני אומרת.
לא, זו מדינה ענייה, אנחנו כן יודעים.
לא, הבעיה היא לא העוני שלהם, אלא הפגיעות שלהם. מדינה שחיה שהכנסתה העיקרית היא מנפט. ומתקני נפט הם דבר מאוד פגיע. אתה לא צריך לחדור 1,000 שכבות גיאולוגיות כדי להרוס ולהבהיר. אנחנו ראינו את זה רק עכשיו בנמל חודדה בתימן, כדי להבהיר את מתקני הנפט שלהם, ובאיראן זה יהיה פי 200. באיראן יש מחסור נוראי בחשמל, יש מחסור נוראי במים. הם מסתמכים על מערכת סחרים שגם היא, אתה לא צריך לפגוע במאות סחרים, יש באיראן קרוב ל-800 סחרים, אבל מספיק לפגוע ב4-5 כדי שבטהרן יחלקו מים בתלושים. הנמלים שלהם פגיעים, וכמובן מתקני הגרעין, שהם הדבר הכי פחות פגיע, אבל גם בהם אפשר לפגוע. כלומר, איראן צריכה לקחת בחשבון שיש תגובה. דבר שני שמרסן מאוד את האיראנים, זה ההוכחה, או הדברים שהם רואים שהאמריקאים מתגייסים לעזרת ישראל בלי אבל ובלי חבל.
כן.
וההתגייסות הזאת שמסמל אותה גנרל קורילה, שמפקד פיקוד המרכז האמריקאי, שבא לישראל ויושב עם הרמטכ"ל בישיבת תכנון, כאילו הוא חלק מהמטכ"ל הישראלי, או שהמטכ"ל הישראלי הוא חלק מסנטקום.
כן, אבל זה גם בשביל הרגע הזה, התמונה הזאת, או הידיעה הזאת, הנה, הגיע הנה, הגנרל החשוב הזה, זה לא יודעת כמה זה בשביל התכנון עצמו.
אבל זה באמת אופרטיבי, זאת אומרת, זה משהו שקורה כל הזמן, השיתוף פעולה הזה.
לא, וכשאתה שומע ששולחים טייסת, יותר מטייסת, זה יותר גדול מאשר אצלנו, מבירג'יניה, ושולחים עוד טייסת מאנגליה, שתי נוסעות מטוסים, יותר נכון נוסעת מטוסים אחת, כבר נמצאת באזור.
ושירדן אומרת לאיראן שהם לא יכולים לטוס מעליה.
ירדן לא אומרת איראן. ירדן אומרת, אנחנו לא ניתן לאף אחד לחדור את המרחב האווירי שלנו. בקיצור, יש פה התגייסות של הקואליציה המערבית לעזרת ישראל, והאיראנים רואים את זה ומבינים. דבר שלישי, העניין של לבנון. לבנון ממילא היא מדינה עמוקה, כושלת. בלבנון רואים מה שקורה בעזה, ומבינים שאם הם יגזימו, לבנון תראה כמו עזה. הם יודעים את זה, ואני מידיעה יכול להגיד שזה מה שיקרה להם. והם לא, ואפילו נסראללה לא רוצה את זה, והאיראנים לא רוצים שזה יקרה לנסראללה.
נו, אז תסביר לי אבל את כל המשוואה הזאת, איך הם יכולים גם לאיים, גם יהיה פה משהו וואו וואו וואו, גם זה, אבל גם עם כל הריסון הזה עליהם, מה בסוף יקרה לבחינת?
כי אולי הם רק אומרים, יכול להיות שהם רק אומרים, שזה חלק מהטרור? לא.
תראו, מבחינתם, אתה צריך להבין מה הם מנסים לעשות. הם מנסים לעשות דבר אחד, להראות לאזרחים שלהם, כי הפגיעה, החיסול של הנייה שמיוחס לישראל, שנעשה בלב טהרן במתקן מאובטח, פגע מאוד בשרידות של המשטר.
בשרידות של המשטר? אתה רק היית, אתה בעד החיסול? זאת אומרת, אם היית בשולחן מקבלי ההחלטות, היית אומר כן לחיסול?
הטיימינג, הכל.
בוודאי. יש לחיסול של הנייה שתי מטרות. מטרה אחת היא כמו בהרתעה שאני קורא לה היסטורית, כמו שגולדה מאיר בשעתו, ריטה, על חיסול כל המתכננים והמבצעים, או אלו שהיו כרוכים בביצוע של
מינכן,
של רצח הספורטאים באולימפיאדת מינכן, ב-72, ככה יש במדינת ישראל החלטה לסגור את החשבון עם המתכנני מבצעי
השיבה באוקטובר
המצביע.
העניין הוא שאתה עדיין מדבר עם האנשים האלה, זאת אומרת, מחליפו של הנייה לא מטריד אותך?
יותר מזה, הנייה היה אחד האנשים שעיכב את המשא ומתן בעניין החטופים. הנייה, לפי מה שאני מבין ממקורותיי, פשוט שם מקלות בגלגלי העסקה, הוא ישב בתוכה, ולפעמים היה יותר קיצוני מסינואר, עד כדי כך שאמרו שזה עניין של להיפטר מהניע זה
יקדם את העסקה.
כן, זה יעזור לעסקה להתממש. אלה שני הנימוקים, ואני מאמין שמי ששקל נכון.
תגיד רון, אני מצטער, אבל אתה היית בטהרן? היית באיראן?
כן, הייתי באיראן ב-68.
כשעוד היינו ביחסים טובים.
כשהיינו ביחסים טובים.
היה שם כיף? סליחה על השאלה הלא קשורה, אבל היה שם כיף רון? סתם, כמו מקום שאתה מתייר בו.
תראי, הייתי אז בערך בין 23, 24, אני כבר לא זוכר.
אז הכל היה כיף, כשהיית בין
23. אימנו את הקורדים, אחרי כן נכנסנו לטיול בעיראק.
זה היה בתפקידך הצבאי, לא בתפקידך האזרחי.
לא, הייתי אפילו כבר כתב כל ישראל.
אוקיי.
אבל זה הייתי, נכון, גויסתי למילואים.
כן. מה, עם כל הקורדים שם, שזה, כן, זה גם צורי סגי, זה התקופה הזאת?
לא. לא הייתי בדיוק עם צורי סגי באותה תקופה, אבל כן, זה במסגרת אותה פעילות.
מדהים, מדהים. זה תמיד מדהים אותי.
המעגל השלישי של בן גוריון, שאמר שאנחנו צריכים לעזור לאויבים של אויבינו במעגל השלישי, והשח בדיוק ישב באורפם של העיראקים, ולכן עזרנו לקורדים להילחם בקורדים.
תראה איך עד היום הסייקלים האלה של לעזור לאויבים שלנו,
לאויבים של האויבים
שלנו דופק אותנו בסוף. זה מדהים, אנחנו רואים את זה גם אצל האמריקאים כמובן עם דאש, אנחנו רואים את זה כמובן אצלנו עם חמאס. זה הדוקטורינה הזאת אולי פשטה רגל וצריך להיפטר ממנה?
לא, הדוקטרינה הזאת דווקא מבחינתנו היא עזרה, לא, לא יותר מדי. אנחנו, מה שקרה הפעילות שלנו אז, לנו אני מתכוון של מדינת ישראל, כן. גרמה לזה רתקה הרבה כוחות עיראקים לאזור הקורד בצפון עיראק, והכוחות העיראקים לא השתתפו, לא היו פנויים נגיד, להיכנס למשל לסוריה, לעזור להם וכן הלאה וכן הלאה. זה יותר מסובך. גם העזרה שלנו, גם המעגל השלישי, זה התיאוריית המעגל השלישי הזה, נגעה גם לטורקיה, וטורקיה הייתה המדינה המוסלמית הראשונה שהכירה בנו. כלומר, דווקא מבחינתנו היו לזה פירות לא רעים, אבל לא מדהימים.
זה פשוט לא נצחי. הדיפלומטיות האלה הן לא נצחיות.
כן, וגם את אומרים שיש לנו יכולת גרעינית. זה פתח עם השח של איראן.
זה מצחיק.
אני לא השתתפתי בזה, אבל כן, השח של איראן לפי פרסומים זרים היה מעורב. גם דרום אפריקה, בקיצור, למדינת ישראל, תזת המעגל השלישי או אסטרטגיית המעגל השלישי דווקא נתנה פירות לא רעים.
טוב, לסיכום, הם יהיו חייבים להגיב, הם יעשו את זה בצורה מדודה.
הם מרגישים שהם חייבים להגיב, כי אנחנו במזרח התיכון, אתה ממצמת, אתה מראה חולשה, זה הדבר שהכי מפחיד את המשטר בטהרן, השרידות שלו. והשרידות שלו מחייבת אותו בכללי המזרח להגיב, לא רק אגב בגלל אזרחי איראן, מפני שהחות'ים בתימן, אם איראן לא תגיב, החות'ים בתימן, לא שיש להם הרבה ברירות, אבל גם החות'ים בתימן יראו בזה חושה של איראן ויחשבו פעמיים. המיליציות השיעיות בעיראק יחשבו אם כדאי להם לשמוע בכל איראן, או יש פה הרבה שיקולים איראנים שמחייבים אותם לפעול. מצד שני, יש גם גורמים מרסנים, כך שהם ינסו לעשות משהו, ללא ספק בעיקר הם ינסו להזכר את
מערכת ההגנה,
היעירות וההגנה, כן. האווירית שלנו,
כן.
ומצליק שתהיה חריד חדירה ופגיעה
סמלית אחת, מטרה, כן, נגד, כן, כן.
מטרה צבאית כדי שהמטרה תוסד.
רון בן ישי, עיתונאי, פרשן וכתב צבאי, תמיד כיף לדבר איתך, תמיד עושה סדר, תודה רבה רבה.
תודה רבה לכם, זה הדדי לגמרי.
ביי, להתראות.
יום טוב, יקירי.